היום יום שני, 15 באפריל, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני יובל הראל, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. ישראל בלילה שבין שבת לראשון נראתה אחרת מכל הלילות. בין אם אתם הייתם מאלה שנכנסו לפאניקה או שחששתם בעיקר מהמפגש עם השכנה בחדר המדרגות, דבר אחד היה ברור לכולם, שמתחיל כאן משהו שלא קרה קודם לכן.
ערב טוב. איראן שיגרה כלי טייס בלתי מוישים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל.
אבל זה רק מה שקרה בישראל. כך אנחנו ראינו את המתקפה מכאן. הפעם ננסה לחזור אחורה ללילה שבין שבת לראשון, רק מהצד של האיראנים.
אז אני דוקטור תמר אילם גינדין, מספחת התרבות הראשונה של ישראל באיראן החופשית, ועד שאיראן תהיה חופשית, אני בונה גשרים בין עם ישראל לעם האיראני, ופוקחת עיניים בשני הצדדים, להראות שבצד השני יש בני אדם והם בדיוק כמונו. אני עושה את זה באמצעות ספרים, פודקאסטים, הרצאות, בלוג, פעילות רשת, רעיונות בתקשורת בעברית, באנגלית, בפרסית, וגם דברים אחרים בעולם האמיתי.
שמה זה אומר? אני מניח שזה לא תואר רשמי.
זה אומר שכשאחרי השלום, אני אעשה את אותם דברים שאני עושה עכשיו, אבל בתור נספח התרבות.
תקופה קצת קשה לבנות קשרים, נראה לי.
לא, 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 לא. איראן לא אויבת של ישראל, אל תטעה. לאיראן ולישראל יש אויב משותף ששמו הרפובליקה האסלאמית. והרפובליקה האסלאמית, יותר משהיא אויבת של ישראל, היא אויבת של איראן. ולכן אנחנו בעצם שותפים, יש לנו אויב משותף מאוד מאוד חזק, ושאנחנו משתפים פעולה כדי להפיל אותו.
תסבירי למה את מתכוונת כשאת עושה את ההפרדה הזאת בין איראן לבין הרפובליקה האסלאמית. מתכוונת לפער בין הרפובליקה לבין הציבור באיראן?
הרפובליקה האסלאמית, העם האיראני, מתייחס לרפובליקה האסלאמית בתור הכיבוש הערבי השני. הם אומרים, אנחנו בני ערובה של הרפובליקה האסלאמית, זה השלטון הנוכחי, הוא מתאמר בנו. אנחנו יכולים לראות שסותמים פיות לאיראנים, כלומר אין חופש ביטוי. כל מי שאומר שהממשלה עשתה משהו רע, נעצר. ויש כמובן כפייה דתית מאוד קיצונית, והעם לא רוצה את השלטון הזה. בנוסף לכך, לפני כמה שנים כבר, הרפובליקה האסלאמית מחקה את איראן הטרום-אסלאמית מספרי ההיסטוריה. הם עושים תעמולה לא רק נגד ישראל, ולא רק תעמולה אנטישמית, הם גם עושים תעמולה נגד איראן הטרום-אסלאמית. איראן הרי הייתה, היו שתי אימפריות לפני שמוחמד נולד בכלל. שתי אימפריות עצומות שמאוד השפיעו על העולם, ואחת מהן הייתה אימפריה של יותר מ-400 שנה, ששלטה על רוב העולם הידוע, ו... הרפובליקה האסלאמית מחקה את זה מספרי הלימוד, והיא עושה תעמולה גם נגדם. אז היא באמת אויבת של איראן, גם מבחינת הזהות וגם מבחינת ההתעמרות בעם.
כמו כל עם ישראל, גם דוקטור תמר אילם גינדין רפרשה את הטלפון אתמול בלילה והתעדכנה בכל התפתחות. אבל המקורות שלה, איך נאמר, קצת שונים.
באתרים של המשטר קצת קשה להתעדכן, באתרים שהם שופרות של המשטר, כי האינטרנט באיראן לא טוב, אז לוקח המון זמן לטעון, ולא תמיד הם נטענים כמו שצריך, אבל לכולם יש טוויטר, אז אני מתעדכנת בטוויטרים שלהם, בטוויטר הכללי, בטלגרם, גם בערוצים של טובים וגם של רעים, דווקא יותר של רעים, זה יותר מעניין אותי, וגם עם קצת מקשרים אישיים. אני מדברת עם איראנים באמצעות פרוקסי, אוקיי? בגלל שמשמרות המהפכה חדרו לי למחשב, לפני כבר עוד מעט 9 שנים. אז אני לא רוצה להיות בקשר ישיר עם אנשים בתוך איראן, כדי לא לסכן אותם. אבל יש לי חברים איראנים בחול, שהם או בקשר עם חברים איראנים שלי, או בקשר עם חברים איראנים שלהם, ואני מתעדכנת באמצעותם, וכמובן באמצעות מעקב הדדי ברשתות החברתיות.
אז אנחנו יודעים איך הלילה הזה נראה אצלנו, בישראל. אנחנו ראינו את השידורים האינסופיים בטלוויזיה, את הלחץ, גם את הבדיחות שהתחילו לרוץ ברשתות החברתיות. איך זה נראה בצד השני?
גם שם הרשתות החברתיות עבדו מסביב לשעון, והיה אפשר לראות ממש הבדל בין תומכי המשטר לבין מתנגדי המשטר. קודם כל, לפני התקיפה, כמו שאצלנו הייתה דריכות והיה לחץ ומה יהיה ואיך יהיה, אז גם אצלם היה ממש חשש מתגובה ישראלית, מזה שהרפובליקה האסלאמית תתקוף את ישראל וישראל תתקוף את איראן, הם חוששים מהסלמה הזאת. מצד שני, אנחנו רואים מתנגדי משטר אומרים, אם ישראל תוקפת, זה יהיה נקודת חולשה של השלטון, ואז אנחנו צריכים לנצל את זה כדי להשתלט ולהעיף את השלטון הזה, אחת ולתמיד.
את אומרת שברשתות החברתיות אפשר היה לראות גם בצד השני את הלחץ והדריכות, וכן, גם ביקורת כלפי השלטון. התחושות האלה באו לידי ביטוי גם בשטח, ברחובות איראן?
ברחובות זה תלוי מי מצלם. אוקיי? אם זה מתנגדי משטר, אז הם שמחים שהתקיפה לא הצליחה. מתנגדי המשטר גם יותר מחוברים לרשתות החברתיות ולמציאות. אם זה תומכי משטר, או שופרות של המשטר מראים שמחה על זה שהייתה תקיפה. גם אתמול בלילה, היו מלא שאני, כשעקבתי אחרי הערוצים של משמרות המהפכה, אז הם אומרים, אנחנו הצלחנו, אנחנו נקמנו, הנקמה הייתה קשה, ואנחנו הקינו בישראל, עוד לפני שהם שיגרו את הטילים, הם לא אמרו, אנחנו שיגרנו טילים, אנחנו תקפנו, הם לא השתמשו במילים האלה, אלא במילים, אנחנו פגענו, אנחנו הסבנו נזק. אז הראו שריפה מטקסס מ-2021, ואמרו זאת שריפה בישראל מטיל שנפל, ואמרו בישראל עדיין סופרים את הנפגעים. כלומר, הם ממש מנסים להציג את זה בתור הצלחה, וזה לא מפליא אותי.
חוץ מהסרטונים של החגיגות, ראינו גם כאלו של תורים ארוכים בתחנות דלק, נכון? מה הוביל לזה?
התורים שהיו בתחנות הדלק, היו פקקים לפני תחנות הדלק.
درگیری ایران و اسرائیل نشده ساعت 1 صبح پمپ بنزین
مرنشیم ממש נלחצו וקודם כל יצאו למלא את המכוניות גם בגלל שזה אחד הדברים שעלו להיפגע בזמן מלחמה וגם בגלל שבמתקפות סייבר הרבה פעמים מערכת הדלק היא יעד מועדף יכול להיות שזה בגלל שהם רוצים לברוח מטהרן אני יודעת על חברים שלי שנמצאים בחוץ ואמרו למשפחות שלהם בתוך איראן תברחו מטהרן, וגם אנשים חוששים שיהיה מחסור בדלק, הם חוששים שיהיה מחסור בכל הסחורות, כי הם זוכרים עוד ממלחמת איראן-עיראק את המדפים הריקים בסופרים ובמקולות, לא היו הדברים הכי בסיסיים.
עוד לפני המתקפה יצאו הרבה מסרים מכיוון טהרן, אזהרות ואיומים שהחיסול בסוריה לא יעבור הפעם בשתיקה. כמי שעוקבת אחרי הרשתות והתקשורת האיראנית, הופתעת שהאיומים באמת התממשו?
הופתעתי כי אני יודעת שהם לא רוצים מלחמה.
למה בעצם?
כי הכלכלה האיראנית כבר מקרטעת, וזאת מחמאה לכלכלה האיראנית. כל פיפס שקורה, כל דבר הכי קטן, כל חשש, כל ציפייה, הדולר טס, הזהב טס, הריאל מתרסק, וזה יקרה כמובן עוד יותר במלחמה. זה משפיע על הפרנסה של אנשים, זה משפיע על החיים היומיומיים של אנשים. יש להם עדיין טראומה קולקטיבית ממלחמת איראן-עיראק, אז הם זוכרים איך זה להיות במלחמה, למרות שהעיראקים הפציצו אוכלוסייה אזרחית, ואני משערת שאם ישראל תגיב, זה יהיה כמו שהיא יודעת, לאוכלוסיות לא אזרחיות, ולמטרות מאוד ממוקדות, אבל השמדת מדינת ישראל היא לא אינטרס של הרפובליקה האסלאמית. ברור שלא אינטרס של איראן, איראן וישראל באותו צד בסכסוך הזה, אבל גם לרפובליקה האסלאמית אין אינטרס אמיתי להשמיד את ישראל. הם צריכים את הסכסוך הזה, הם צריכים את האויב המשותף הזה, גם כדי לאחד את העם שלהם מסביב לדגל, כדי למכור לעם שלהם, למשל את התמיכה שלהם בהמאס ובהזבולה, שזה מבחינתם, זה לא מלחמה שלנו, זה לא בארץ שלנו, זה רחוק מאיתנו. אז כדי למכור את התמיכה הזאת, הרפובליקה האסלאמית הייתה צריכה להגיד, אנחנו בעצם תומכים באנשים שמגינים עלינו מפני האויב הכי נורא שלנו, שזה ישראל.
זה נשמע אולי קצת מוזר, איראן שאחראית לירי של מאות כתבאמים וטילים, לפי דוקטור אילם גינדין בכלל לא מעוניינת במלחמה. יש להם מספיק צרות אחרות מבית, ומלחמה עכשיו עם ישראל זה הדבר האחרון שהם מחפשים. ובכל זאת באיראן החליטו דווקא עכשיו לנקוט במהלך שלא קרה אף פעם. כדי להבין למה זה קרה, אני מציע שנחזור לטריגר, הסיבה המוצהרת, וזה החיסול בשגרירות בדמשק. עד כמה החיסול הזה, דוקטור אילם גינדין, באמת היה משמעותי?
הנסיבות הן תמיד שפשוט יש הזדמנות. כן, היעד מוחמד זזה זהדי באמת היה אחד הבכירים ביותר בכוח קודס של משמרות המהפכה. זה זרוע החוץ של משמרות המהפכה, שהיא זאת שנלחמת מאדמת סוריה, כן, ומאדמת לבנון, ואיתו חוסלו גם עוד שישה מבחירי משמרות המהפכה שם, שזאת מכה מאוד גדולה לכוח האיראני. לכל אדם יש תחליף, לוקח זמן להכשיר את התחליף הזה, והאירוע הזה משמעותי מבחינה בינלאומית, לא רק מבחינת האיראנים. קודם כל, מבחינת הדרג שחוסל, זה לא כמו סולימני, אבל סולימני זה גם לא עבודה של ישראל, ארצות הברית כבר לקחה על זה אחריות, אבל זאת גם אישיות מאוד רמת דרג, זה גם שבעה אנשים מאוד רמי דרג, והדבר שהוא הכי עליית מדרגה, שהוא הכי הסלמה, זה זה שהם ישבו במבנה ליד הקונסוליה, שאומנם מבחינת ישראל ומבחינת המודיעין ומבחינת כל מה שידוע לנו, זאת הייתה מפקדה של כוח קודס, זה לא היה שום דבר דיפלומטי, אבל מבחינה רשמית, המקום הזה היה חלק מהקונסוליה, זאת הייתה אדמה דיפלומטית, ושטח דיפלומטי נחשב לטריטוריה של אותה מדינה, כלומר שגרירות איראן או הקונסוליה האיראנית, גם אם היא בדמשק, היא אדמה איראנית. אז מבחינתם, התקיפה של מטוסי הקרב הישראלים בדמשק, הייתה מתקפה על אדמת איראן, גם אם האדמה הזאת נמצאת בדמשק. זאת הייתה עליית המדרגה.
ומה היו התגובות באיראן לחיסול הזה?
אז מהצד של מתנגדי המשטר הייתה שמחה מאוד מאוד גדולה. מהצד של תומכי המשטר או המבקרים שלו מימין, כי כמו שאצלנו יש התנגדות לממשלה גם מצד השמאל וגם מצד הימין, היותר קיצוני, אז גם אצלם יש את היותר קיצוניים שהם אלה של הממשלה באמת אכפת מהביקורת שלהם, והם אמרו, אתם כל הזמן מדברים, 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 פקה, 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 חסם סולימני, 4 שנים לא נקמתם, איפה הנקמה שלכם? אחרי החיסולים שהיו בסוף דצמבר ובתחילת ינואר, של סייד זלזי מוסבי ושל אלערורי, וגם הפיגוע שהיה ביורצייט של חסם סולימני, אנשים אמרו, אתם רק מדברים, אתם לא נוקמים, איפה הנקמה שלכם? התחילו קולות יותר ויותר חזקים של תתחילו לנקום. אז הם היו צריכים להראות שהם עושים משהו.
חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו ממשיכים עם מה שרואים משם, מהצד האיראני. דוקטור תמר אילם גינדין, את בעצם אומרת שהמתקפה הזו נועדה להעביר מסר, לא רק לישראל, אלא גם, ואולי בעיקר, למבקרים של איראן מבית. הנה, נקמנו, לא שתקנו על החיסול. כדי להשמיע את המסר הזה, האיראנים היו צריכים להציג סוג של שואו. רק שעוד לפני שהשואו הזה התחיל, עוד לפני שכתבאמים שוגרו לאוויר, האיראנים ביצעו מתקפה אחרת, דווקא על ספינה, בבעלות ישראלית חלקית.
כן, בבוקר הייתה מתקפה על ספינה, עם דגל פורטוגלי, צוות פיליפיני והודי, אבל עם בעלות חלקית ישראלית, שהקומנדו של משמרות המהפכה השתלט עליה. ותפס כותרות ענקיות, כן? אנחנו השתלטנו על ספינה ציונית, וסוכנויות הידיעות הציוניות מודות שהספינה הזאת שלהן, עשו מזה קצת יותר ממה שזה כדי להראות שוב שיש איזושהי נקמה קשה. אני לא יודעת אם זה היה כדי להשיח ואותנו, כדי לגרום לנו להוריד כוננות למול המתקפה שאחר כך הייתה בלילה, או שהם באמת חשבו שאולי הם יוכלו לוותר על המתקפה שהייתה בלילה, שהייתה באמת מאוד יקרה, ולהרגיע את הציבור שלהם עם זה, שזה לא קרה.
לא ברור בדיוק מה הסיבה למתקפה הראשונה על אותה ספינה, אבל מה שברור הוא שהאיראנים החליטו בסופו של דבר שלא להסתפק בה, ואז מאוחר יותר שוגרו מאות כתבמים וטילים. גם את זה, גם את המתקפה חסרת התקדים הזאת, דוקטור אילם גינדין, אפשר להסביר בכך שהאיראנים לא מעוניינים בהסלמה?
אז הם עשו משהו שלא יגרור את האזור למלחמה, זה לא שהם ישר שלחו טיל בליסטי, הם שלחו קודם כל מלאטים, זה 9 שעות בכיף שלהם. זה נותן המון זמן להתארגן. אחר כך הם שלחו את טילי השיעוט, שזה שעתיים. זה גם נותן זמן להתארגן, ורק אז את הטילים הבליסטיים, כשכבר הכל היה במצב אחן, גם אנחנו, גם ארצות הברית, גם בריטניה, כל המערכות, קלע דוד והחץ וכיפת ברזל, אז באמת הם נתנו לנו מספיק זמן להתארגן, בגלל שהיה מספיק זמן להיערך, בגלל שיש לנו, למרבה המזל, מספיק ציוד ומספיק חברות טובות בעולם, כדי שהנזק היה מינימלי יחסית, בעצם רק הילדה הבדואית שנמצאת במצב קשה, שאנחנו שולחת לה איחולי החלמה, אז ישראל יכולה לא להגיב. התוצאות מאפשרות לנו לא להגיב, ועדיין להיות בסדר עם זה.
זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הצלחה פנומנלית של מערך ההגנה האווירית, 99% הצלחה, זה מוגדר גם מבחינת חמינאי כמהלך מוצלח, זאת הייתה המטרה שלו, או שהוא חשב שהם יצליחו לגרום לנזק רחב יותר?
אני חושבת שהמטרה של חמינאי, והסיבה שהוא שפך את כל הכסף הזה, הייתה באמת לשקם את הכבוד ולהשתיק את הביקורות, להראות שאנחנו כן נקמנו. אני לא חושבת שזה השיג את המטרה, כי גם המתנגדים הניציים והמבקרים, ואלה שעכשיו שמחים, אין תרה מסחת, נקמה קשה, הם מתישהו יבינו שבעצם לא נגרם שום נזק, וזה מאוד פוגע ביכולת ההרתעה של הרפובליקה האסלאמית. כי אם אנחנו מחסלים 7 בכירים, ואז הרפובליקה האסלאמית שולחת לעברנו מיליוני דולרים שמיורטים באוויר, וכל הנפגעים שכן היו מוסלמים, זה מאוד שחוק את יכולת ההרתעה שלה.
ועדיין, בכל זאת נראה שהיה משהו שונה הפעם, כי עד היום איראן לרוב העדיפה שלא ללכלך את הידיים שלה בעצמה. היא השתמשה בכל אותם כוחות פרוקסי, אפשר לקרוא לזה ככה, באזור, ונתנה להם לפעול במקומה נגד ישראל. אז יש כאן איזשהו שינוי פרדיגמה.
נכון, זה לא, אני לא קוראת לזה שינוי פרדיגמה, אלא אולי עליית מדרגה, אבל כן היה ברור שבגלל שישראל תקפה שטח דיפלומטי, גם אם זה דיפלומטי לכאורה, וגם אם זה דיפלומטי רק על הנייר, זה דיפלומטי. זה שטח שהוא אדמת איראן מבחינתם. הם ממש רצו, שמכיוון שכל התקיפה הזאת הייתה בשביל ההצגה, אז חלק מההצגה זה זה שהם יצאו מאדמת איראן.
ועכשיו, נכון לשעה שאנחנו מדברים, עדיין נותר סימן שאלה אחד, וזה התגובה הישראלית. אני יודע שאת לא מומחית לישראל, לא מומחית לענייני ביטחון, אז את לא צריכה להאמר מה תהיה התגובה, אבל אם תקחי אותנו שוב לצד השני, לאיראנים, עד כמה הם חוששים מאפשרות כזאת?
מדינה של 85 מיליון איש, חששות מאוד משתנים, אבל באמת אחד ההשטגים הטרנדינג של אתמול היה נאבי ג'אנג, לא למלחמה. אנשים לא רוצים מלחמה, אם תהיה תקיפה ישראלית על אדמת איראן, תקיפה ישראלית רשמית, ולא כל מיני פיצוצים היסטוריים, אז זה יכול לגרום להסלמה, ומזה הם מאוד חוששים. כלומר, אני חושבת שאפילו תומכי המשטר, אלה שמבקרים אותו מימין, הניציים יותר, שאומרים למה אתם לא נוקמים, אפילו הם לא רוצים מלחמה. גם קודם, גם עוד לפני התקיפה הזאת, אנשים אמרו, חמינאי מבטיח הבטחות שהוא לא יכול לעמוד מאחוריהם, הוא טוען טענות שלא בטוח שהוא יכול לקיים. אז עכשיו עוד יותר, הוא הראה שהוא לא יכול לקיים, ומלחמה מאוד מאוד תחליש גם את העם, אבל יכול להיות שגם את הרפובליקה האסלאמית.
אז אחרי הלילה המותח שעבר עלינו, אחרי מתקפה חסרת תקדים, יש עוד סיכוי שאת תהיה נספחת תרבות בקרוב, באיראן החופשית?
אני אספר לך סיפור שממחיש את זה, במקום לענות לך. בסוף אחת ההרצאות שלי, זה היה בצפון, באה אליי בסוף הרצאה אחת המאזינות, אחת מישהי מהקהל, תמיד באים אליי בסוף ואומרים, מספרים לי על כל מיני סיפורים מאיראן בשנות ה-70, אבל הסיפור שלה היה מעניין במיוחד. כי היא אמרה, ב-1978 הייתי עם אמא שלי בטיול באיראן. אנחנו עמדנו על שפת הים הקספי, שזה בצפון איראן. זה ים שגובל באיראן, אזרבייג'אן, רוסיה ועוד כמה מדינות שם האזור. עמדנו והסתכלנו לכיוון ברית המועצות לשעבר. דאז, ברית המועצות דאז. ואמא שלי אמרה לי, את חושבת שאי פעם נוכל לבקר שם? כשתהליכים קורים, אף מערכת שלטון לא נשארת לנצח. כל פעם שיש מחאות באיראן, אנחנו הפרשנים אומרים, זה ייגמר תוך שבוע. שנה שעברה טעינו. זה היה חצי שנה. מתישהו אנחנו גם נטעה כשנגיד זה ידוקה והשקט יחזור על כנו. אני לא יודעת מתי זה יקרה. אני לא יודעת איך זה יקרה. אני רק יודעת שאנחנו צריכים לטעות רק פעם אחת, ואנחנו לא נדע עד שזה יקרה. אני כן מאמינה שזה יהיה בחיינו.
דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה.
תודה רבה.
וזה היה אחד ביום מבית N12, העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה דניאל שחר, דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני יובל הראל, אלעד שמחיוף יחזור לכאן מחר.